הרב פינס פרשת משפטים.
שבת שלום לכולם. אנחנו, יש קצת זמן קצר, אז אנחנו נגיד מה שנספיק בעזרת השם. אז בפרשת משפטים יש לנו פה איזה דבר תורה שמי שיבין אותו וישפנים אותו הרבה, אז יהיה לו מאוד קל בחיים. אנחנו קוראים בפרק כ"א, פסוק י"ח, כתוב וכי ריבון אנשים ויקרא איש את רעהו באבן או באגרוף, ואחרי זה כתוב אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו ונקם מכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. הגמרא במסכת בבא קמא בדף פ"ה עמוד א' אומרת שמכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. לכאורה, אם בן אדם נמצא בג'ל, בכלא, המלך או השופט שם אותו בכלא, יש לו רשות לצאת, לברוח? הוא יכול לברוח? אסור לו לברוח, נכון? אסור. עכשיו, הכלא של הקדוש ברוך הוא לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם מחלה, סיקנס, נותן לו מחלה. אז עכשיו, הג'ל של הקדוש ברוך הוא זה מחלה, הוא לפעמים מקבל, לא עלינו, יש כל מיני מחלות, סטרפ, חום, קורונה, ועוד כאלה המחלות המסוכנות, הידועות. אז מי אמר שמותר לבן אדם ללכת לרופא ולהתרפות? אולי הוא צריך לחכות במיטה עד שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לו מחלה, מי אמר לך שמותר לך לברוח ולצאת? אז בכל זאת, הגמרא אומרת שמהפסוק בפרשה שלנו, ורפא ירפא, לומדים שמכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. זאת אומרת שבן אדם שיש לו מחלה, הוא יכול ללכת לרופא ולהתרפות. עכשיו, לכאורה, אם אנחנו מסתכלים בגמרא, מה אנחנו מבינים? שעל איזה מחלה? זה מחלה מוכרת מהקדוש ברוך הוא. אבל אם נתבונן בפסוקים, איזה מחלה מדובר בפסוק שפה? פה כתוב ורפו ירפא. על איזה מחלה מדובר? אז בואו נסתכל בפסוקים. כתוב וכי ריבון אנשים, שתי אנשים התחילו לריב, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף. זאת אומרת, הם רבו, היה מכות, ואחד לקח סטון וזרק על השני, או נתן לו אגרוף, כן, ולא ימות, ונפל למשכב. לא מת, חולה. אומר הפסוק, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, וניקם מכה. אם רואים שהוא אחרי המכה, הוא קם והוא ממשיך ללכת, אז וניקם מכה, רק שבטו ייתן, הוא צריך לתת לו דמי הימים שהוא לא עבד. שבטו זה הימים שהוא שבת, הוא לא הלך לעבודה, צריך לשלם לו. ורפו ירפא, הוא צריך לתת לו את הכסף שהוא שילם לרופא. אז בעצם באיזה מחלה מדובר פה? המחלה שמדובר פה זה מחלה שנעשתה על ידי מכות שבן אדם נתן לחברו. אם אנחנו מתעמקים, זאת אומרת שיוצא שאם בא מישהו והזיק לי ונתן לי מכה, מה אני מבין? שזה רק מהקדוש ברוך הוא. ממש, התורה מגלה לנו, לפי מה שאנחנו רואים בגמרא, שמחלה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אנחנו חושבים שזה רק קורונה או חום או סטרפ או זה, אבל פה התורה מגלה לנו שגם כשהחבר בא ונותן לי אגרוף ונותן לי מכה, זה מהקדוש ברוך הוא. אם כן, זה כל כך מחזק אותנו שכשבן אדם קורא לו איזה משהו מהשני, הוא, לרוב אנחנו כועסים, מתעצבנים. מה אתה עושה לי? מה זה? לא, אז אני צריך לפעמים לחשוב בעצם, אם לא היה מגיע לי, אף אחד, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לחבר לתת לי מכה. וזה שמגיע לי, אז זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שזה בא לנקות אותי, אז זה חידוש של החפץ חיים. שכמו שאם מישהו, אם מלוכלך לי פה, ומישהו יבוא ויעשה לי ככה וינקי, אני יחס עליו. לא יחס עליו, למה? הוא רוצה לנקות אותי. אותו דבר, בן אדם שהקדוש ברוך הוא החליט שאני יכול בעצם לקבל מכה, ללכת ולהתנגש באיזה מקום בטעות, או חס וחלילה עץ נופל על בן אדם, יכול להיות כל מיני דברים. אבל גם יש לפעמים ניסיון לבן אדם להזיק לחברו. ואם הוא עושה את זה, אז יכול להיות שמגלגלים זכות על ידי זכאי וכל דבר על ידי חייב, או שיש כל מיני חשבונות. אבל בעצם יכול להיות שאני עוד צריך לבקש סליחה מאותו דבר, מאותו אדם שהזיק לי, ולהגיד לו, אוי, אני סורי שהטרחתי אותך, שהיית השליח של הקדוש ברוך הוא להזיק לי. אני זוכר פעם אחד, יצאתי מבית הכנסת, הייתי עם תפילין, אחרי שחרית מיירתי לקחת את אשתי לבית ספר. איך שאני יוצא, היה פה ירידה, והגיע איזה בחור עם אופניים, נסע במהירות, עיף אותי, ועפתי על הרצפה, קיבלתי כזאת מכה, ופתאום אני רואה, וזה היה ממש מכה שאיזה חודשיים, שלושה, הייתי ממש עם כאבים. ברוך השם לא היה לי שבר, נבדקתי, אבל הסתכלתי על הילד שפגע בי באופניים, עומד ככה מולי וממש כאילו רחמנות. אחרי שלמדתי את החפץ חיים הזה, אמרתי אולי אני צריך לבקש ממנו סליחה, שהוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא, לנקות לי את החטאים או משהו כזה. אז אם מישהו מפנים את זה שלא יכול להיות שום דבר בי שהקדוש ברוך הוא יעשה, אז בעצם החיים שלנו ממש טובים, אתה לא כועס, לא מתעצבן, חבר מזיק לך, אשתך עושה משהו לא טוב, השכן, אתה בעצם בודק את עצמך, למה השם גלגל אותי שאני אגיע למקום הזה. אבל בעצם הוא רק היה שליח, באמת זה משהו מהקדוש ברוך הוא. ולכן ההסתכלות יכולה להיות ממש אחרת לגמרי. רציתי להגיד עוד משהו בקשר וזה מה שרואים אצל דוד המלך. דוד המלך חוזר מהמלחמה, ופתאום בא שימי בן גרה ומקלל אותו. השר הצבא אומר לדוד המלך, המלך, המלך דוד, להרוג אותו את שימי? אז הוא אמר לו, לא, הוא קילל את המלך. מה הוא אמר לו? השם אמר לו קלל. השם, אבל השם אמר לו, אם השם לא היה נותן לו כוח, הוא לא היה מקלל. אז רואים על דוד המלך שגם מישהו שקילל אותו, הוא אומר, השם אמר לו קלל. אז יש לנו לימוד גדול מזה, ואנחנו, אם נפנים את זה, אז החיים שלנו יהיו עם אמונה בקדוש ברוך הוא, ולא ניכעס ולא נתעצבן. יש לנו עוד משהו שכתוב, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, זה בכף ג' ה', כף ג' ה'. וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. עכשיו, יש חובה לסייע לאדם רק אם הבעלים עוזר. כתוב, עזוב תעזוב עמו, איתו ביחד. אבל מה קורה אם הוא בעצם יגיד לי, תשמע, אין לי כוח, תעשה אתה את העבודה. החמור נפל, כל הדברים נפלו, הוא אומר לך תעזור. אומרת התורה שהחובה של הבעלים לעזור זה רק אם הבעלים יעשה משהו. אבל אם הוא יגיד, יש לך מצווה, עזוב תעזוב עמו, אז אני צריך לעשות, אין לי חובה לעשות. מכאן אומר החפץ חיים, מהגמרא בקידושין למד עמוד ב', שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. והנה, אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הוא לא יכול לו. אז באמת כל אחד זקוק לסייעתא דשמיא, אבל הסייעתא דשמיא זה רק אם אדם עושה את כל מה שביכולתו, כן? אם הוא עושה את כל מה שביכולתו, אז יגיע לו סייעתא דשמיא. כי אני עושה, אז השם עוזר לי. אני עוזר לבן אדם רק אם הוא עוזר. אם הוא עושה משהו, אז יהיה לו עזרה. אבל אם הוא יישב בחיבוק ידיים ויגיד, תעשה, תעשה, יש לך מצווה. אז כמו שראינו בפריקת החמור, שאם אתה לא תעשה, לא יעזרו לך, ככה גם אדם עצמו. אם בן אדם עצמו לא יעשה, אז לא יעזרו לו. אנחנו, יש איזו שאלה, שאנחנו מבקשים הרבה פעמים בקשות מהקדוש ברוך הוא, תשובה, תורה, שמירה מן החטא. אז אם באמת נשתדל, נקבל סייעתא דשמיא. אבל אם לא, אז לא. אז אני ראיתי משל שכתוב שאני ביקש מאיזה עשיר, הוא בא אליו ואומר, שמה, יש לי בעיות בפרנסה, אני צריך לחנתן ילדים, אני צריך לעשות כל מיני דברים, וממש חסר לי, אני מרוד. אז השיר אמר לו, אין לי בעיה, תבוא אליי למשרד מחר בשעה אחד, אני אבוא, אני אתן לך כסף. טוב, השיר מחכה, הוא לא מגיע, ומחרת עוד פעם, הוא פוגש אותו בבית כנסת, הוא אומר, אני מתחנן אליך, ממש, יש לי קשיים גדולים, אין לי, בבקשה, תן לי. אני... השיר אומר לו, אין לי בעיה, בוא, אני באחד פנוי במשרד, תבוא אליי. וככה הדבר חוזר כמה פעמים. זה נורמלי או לא נורמלי? הוא מבקש, והוא לא בא, מבקש ולא בא. אני חושב שאומר החפץ חיים, שאנחנו בעצם לפעמים, יש אנשים שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבינו, אבא רחמן, אמרכם, רחם נעלם ותן בלבנו בינה, להבין, להשכיל. אנשים אומרים את זה כל יום בתפילה. ואתה רואה אנשים, שהם, יש להם הרבה עבודה, והם כל היום עובדים ועובדים ועובדים, והקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אני אתן לכם, רק תבואו, תלמדו תורה, אני אעזור לכם. ותן בלבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד. כמה אנשים אנחנו מכירים שהם כל היום עובדים ומבקשים, השם, חונה, תן לנו כוח ללמוד תורה, ולא באים. אז יהי רצון שאנחנו נזכה להיות מאלה שמבקשים, ובאים לבית המדרש ולומדים, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. ושחס וחלילה לא נהיה כמו אותו אני, שמבקש, והקדוש ברוך הוא, והאשר אומר, בוא, רק תבוא תיקח, אני אתן לך עזרה, והוא לא בא. אז הוא אומר שזה בדיוק מה שיוצא עם אותו אדם. היום דיבררתי גם בברית, הבן שלי קצת עוסק בחינוך. היום זכיתי להיות סנדק. הבן שלי...
מזל טוב, מזל טוב.
נולד לו בן, כלומר, נולד לי נכד לפני שבוע, אז היום הייתי סנדק בברית, והבן שלי עוסק בחינוך. אז שאלתי שם שאלה, כתוב בפרשה בכ"א, פרק כ"א פסוק ב', כתוב, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, והתורה מדברת בעצם על אדם שגנב, ולאדם אין במה לשלם, נכון? אין לו במה לשלם. אז לכן הוא נמכר כעבד עברי. עכשיו, אם מדובר באדם מסוכן, הרי הוא גנב, הוא לא איש גנב, לפעמים הזיק, הרביץ, עשה כל מיני דברים לא טובים. אז מה לנו להתעסק עם בן אדם כזה? שיתנו לו עונש, ישימו אותו בג'ל, בכלא, יקחו ממנו כספים, לא יעשו לו משהו. אבל למה באים בית דין ומוכרים אותו לאדם? וסתם ככה שאלה, איזה אדם יסכים לקנות גנב שהגנב יהיה אצלו בבית? זה מאוד מוזר. אומרים לך, תשמע, הבן אדם הזה גנב ואין לו איך לשלם, אולי תקנה אותו. אני אכניס, איזה אישה תסכים להכניס גנב לתוך הבית שלה. אלא מה, ודאי, התורה שלנו היא תורת חיים. והתורה רוצה לתת לנו מסר לדורות. היא יודעת שאם ייקחו את הגנב הזה ויכניסו אותו לכלא, אז מה יצא ממנו? יש שם עם עוד אנשים שהם גם גנבים וגם גזלנים וגם עושים כל מיני רמאויות. אז בעוד 4 שנים מה יצא ממנו? צדיק או גנב, סופר גנב? כולם, הם התייעצו אחד עם השני איך להיות גנבים יותר מתוחכמים שהמשטרה לא תתפוס אותם, ואיך לגנוב שאף אחד לא יתפוס אותם. אז לכאורה, מה יעזור שהם יהיו בכלא עם עוד גנבים? התורה אומרת לנו, אנחנו רוצים שהבן אדם יהיה אצלך בבית. אנחנו רוצים שהוא יראה אותך איך אתה מתנהג. ואתה תעשה לו סדרת חינוך. אתה תהיה לו דוגמה אישית. הרי אם בן אדם יודע שלחבר שלו כואב הגב, ואין לו מזרון טוב, ולי יש מזרון טוב, ולא כואב לי הגב. אז מה אכפת לי? אומר הרב דיסקין, תיקח את המזרון שלך ותיתן לו את המזרון המיוחד הזה, הרי כואב לו הגב, תעזור לו. אומר אותו דבר, הבן אדם הזה, הוא נולד בלי חינוך. עכשיו, כשהוא יהיה בבית שלך, אז לפי ההלכה של עבד עברי, כתוב שאם יש מזרון אחד בבית, אז יש מזרון לבעל הבית ויש מזרון לעבד, חייבים לתת את המזרון לעבד. אם יש כיסא אחד לך ולא, אתה חייב לתת לו, שהוא יישב עם כיסא, הוא יישב עם שולחן. אם יש מנה עיקרית יותר טובה, אתה נותן לעבד. ואז פתאום העבד אומר, וואו, תראו איך מכבדים אותי, איך נותנים לי, יש לו רק סמיכה אחת, הוא נותן אותה לי. יש לו רק שולחן אחד, הוא נותן אותו לי. כמה הוא מכבד אותי, איך הוא מדבר עם אשתו, איך הוא מתנהג. בן אדם רואה את החינוך, הוא רואה את הדוגמה האישית, ואז הוא משתנה. וזה בעצם מה שהתורה רוצה מאיתנו. היא רוצה שאנחנו נהיה דוגמה אישית לגנב הזה, שאחרי כמה שנים הוא יצא אדם מחונך, אדם שראה בית של תורה, הוא ראה איך... כי הוא מסכן, הוא היה בבית שלא קיבל חינוך טוב, לא קיבל דברים טובים. ולכן אנחנו צריכים לראות איך שהתורה מבקשת מאיתנו שאנחנו נהיה דוגמה אישית לגנב. אני ראיתי איזה סיפור על המשגיח רב אריה לוין, הוא היה משגיח בתלמוד תורה עץ חיים. ובעץ חיים היה שם איזה אחד התלמידים הוא יצא, קוראים לו הרב אברהם בהרן. ובאותו זמן היה בתקופה הזאת, בתלמוד תורה עץ חיים, היה עניות גדולה. וממש לילדים לא היה מה לאכול. הילדים היה להם רעב בבית, ובתלמוד תורה איכשהו נתנו להם לאכול, והם חיכו כל הזמן לאוכל בתלמוד תורה. ופעם בשבוע היה פודינג. אתם יודעים מה זה פודינג?
כן.
זה מעדן שהילדים מאוד אוהבים אותו. אז אותו תלמיד, אברהם בהרן, שלימים הוא נהיה הרב אברהם בהרן, הוא זוכר שהוא הגיע לטבחית והוא אמר לה, אני רוצה עוד אחד. היא אמרה לו, אי אפשר, כל אחד מקבל אחד. לא, אני רוצה עוד אחד. אז בסוף היא נתנה לו שתיים. אחרי זה הוא אמר, תשמעי, זה היה מאוד טעים, אני רוצה עוד אחד. היא אומרת לו, לא, אין מספיק לכולם, אתה חייב לקבל עוד אחד. אתה לא יכול לקבל עוד אחד. הוא כעס, צעד. בסוף הוא לקח את כל הסיר של הפודינג, את לא נותנת לי? שפך אותו. ואז הגיע שם המחנך שלו, צעק עליו, איך אתה מתנהג? מה אתה עושה? הוא אמר לו, תדע לך, מחר אתה מגיע למשגיח לרב אריה לוין, וכנראה שיזרקו אותך מהתלמוד תורה ואתה לא תהיה פה יותר. והביל אותו, הוא אומר, מאז שהוא אמר לי את זה, הגיעתי הביתה מפוחד, לא ישנתי כל הלילה, התהפכתי מפה לפה. מה אני אעשה, אבא? יזרקו אותי, הוא יצעק עליי, יענישו אותי, מה יהיה, מה יהיה? טוב, למחרת הגיע לתלמוד תורה, כל כולו מפוחד, לא אכל, מגיע לתלמוד תורה, ואז המחנך שלו, אברהם, בוא הנה, אתה זוכר מה היה אתמול? בוא, אנחנו נטפל בזה היום. הוא לוקח אותו למשגיח של התלמוד תורה, מביא אותו לחדר של המנהל, ואז איכשהו מגיע, הוא כל כולו מפוחד, רועד, ואז רב אריה לוין אומר לו, תגיד לי, פודינג זה דבר טעים? אתה אוהב פודינג? הוא אומר לו, כן הרב, כן אני אוהב פודינג. הוא אומר לו, נכון שאין פודינג? ואתה אוהב פודינג? הוא אמר לו, כן. אז הוא פתח את המגירה, הוציא שתי קופסאות פודינג, הוא אומר כך, תברך, תגיד ברכה. אתה יכול לבקש, הוא אומר, אותו זמן, אותו רגע, אני פשוט ראיתי איך הוא מטפל בי, ואמרתי, הלוואי שאני אהיה רב כמוהו. מאז גמלה בי ההחלטה שאני הולך להיות מחנך, ולא סתם מחנך, אלא כמו רב אריה לוין. הוא אמר, הוא יכל לתת לי סתירה, ויכל לתת לי מכות, ויכל לצעוק עליי, ומה היה יוצא? אז הייתי שונא אותו, הייתי כועס עליו, והייתי אומר שאני לא רוצה ללמוד תורה ולא כלום. אבל הוא נתן לי שתי פודינג, והוא אמר לי, ככה מבקשים, והוא דיבר איתי בחום, ובאותו רגע הוא לא נתן לי מוסר, אבל ברגע שהוא נתן לי, זה היה פתח שאחרי זה הוא יכל לבוא אליי וללטף אותי ולהגיד לי עוד דברים ולחנך אותי. כי מאז הוא פתח כזה פתח שהוא יכל להגיד לי כל מה שאני רוצה. ואחרי זה הוא יכל גם להגיד לי איך מתנהגים ואיך לא מתנהגים. אבל הצורה הזאת שהוא נתן לי דוגמה אישית איך מתנהגים, שלא באים והופכים ולא צועקים ולא לוקחים בכוח, זה עשה לי דוגמה אישית כזאת גדולה. וזה מוסר גדול לנו, שאנחנו רואים שכל הזמן האנשים ברחוב בודקים אותנו, וקל וחומר הילדים שלנו. אז החינוך הכי טוב זה הדוגמה האישית. זה כמו שאדם אחד ממש קיבל מהשכן שלו הזמנה לחתונה, והוא אמר לו שזה הכל בזכותך. אז האדם הזה, הוא אמר, מה הקשר אליי? אני אומר לו, תדע לך, אנחנו חרדים בזכותך. אז הוא אמר, למה? אז הוא אמר, שמע, אנחנו גרנו בשכונה, והילדים שלי היו בבית ספר חילוני, והם היו מדברים אליי בחוצפה, וכל פעם בשבת הייתי רואה אותך איך אתה הולך מדבר עם הילדים שלך, וכולם הולכים איתך, ומדברים דברי תורה, ואיך הם מכבדים אותך. אמרתי לאשתי, למה הבנים שלנו ככה והבנים שלו ככה? אנחנו חייבים כנראה לשלוח אותם למוסדות חינוך כמו כשהאדם הזה. והוא אמר, תדע לך שבזכותך את הבנים שלי שיניתי להם את החינוך, ואמרתי שאני רוצה להיות כמוך, והדוגמה האישית שנתת זה גרם לי להפוך את כל הבית אפילו בלי שדיברת איתנו. אז זה שהבנים שלי התחתנו עם בני תורה, עם בנות תורה, זה תדע לך שזה בזכות הדוגמה האישית שלך. וזה מוסר גדול בשבילנו להשתדל ולעשות כמה שאנחנו יכולים ולדעת שכולם רואים אותנו, וזה החינוך הגדול, הדוגמה האישית. וזה מה שהתורה מבקשת מאיתנו. אולי רק נגיד נסיים בעוד משהו קטן, זה בסדר?
כן, 5 דקות.
כתוב בפרשה גם, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. כן? ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. לכאורה, כשאנחנו לומדים את זה, אנחנו רואים כל מיני רשעים שהם רחוקים מתורה ומצוות, ויש להם עושר רב. אתה רואה צדיק, ולכאורה, כאילו, אולי, לא יודע, ורע לו, אבל לפי המושגים שלנו, בן אדם רואה איזה צדיק שהוא לא עשיר גדול, ואתה רואה איזה רשע שעושה כל כך הרבה דברים לא טובים, ופתאום יש לו הרבה כסף. אז על השאלה הזאת עונה החפץ חיים ואומר שמעשה בעשיר אחד שהיה לו בית גדול, והיה לו גם חדרים לשינה, לאוכל, חדרים לקבל אורחים, ועוד חדרים מכובדים ויפים, ופתאום בארמון פרצה שריפה והיה צורך לעשות שיפוצים. אתם יודעים מה זה שיפוצים? כתבתי לעצמי רנוויישן. כן. ולכן היה שריפה וכל הקירות התמולו בשחור, היה צריך להחליף את הריצוף, את הקירות, לעשות. אז עכשיו, מה עשו? לקחו את כל הרהיטים והעבירו אותם לטרקלין. אתה לוקח מהחדר את הספות, את המיטות, את מה שנשאר, את מה שלא נשרף. לאן מעבירים את זה? מעבירים את זה לטרקלין. לטרקלין זה לפרוסדור, נכון? עכשיו, העשיר בעצם עבר לגור בפרוסדור. הבנת מה? היה לו בית גדול, נכון? יש לו בית, מה? כן, כמה חדרים נשרפו, לא כל הבית. כן, כמה רומס נשרפו, עכשיו, היה שם דברים, נגיד אם היה לו את הכלי שלך, כלים, סנטר, כל מיני שטיחים שלא נשרפו, אז הוא העביר את זה להול, לפתח של הבית, נכון? אז עכשיו אומר החפץ חיים שהעולם הזה זה בעצם פרוסדור לעולם הבא. אתה יודע מה זה פרוסדור? זה בעצם, מה? כן, זה המעבר לעולם הבא. עכשיו, כשבן אדם עושה מצוות ומעשים טובים, אז איפה נמצא השכר שלו? בעולם הבא, נכון? בעולם הזה אין את השכר. אבל כשבן אדם עושה חטאים, אז הוא בעצם שורף לו את החדרים בעולם הבא. ואז השכר שנשאר לו על כמה מצוות שהוא עשה, מעבירים לו את זה לעולם הזה. מבין? עוד פעם, בעצם אנחנו כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, יש לנו הרבה מצוות. אנחנו מעדיפים לקבל את השכר בעולם הבא. כי העולם הבא הוא עולם נצחי. כן, הוא נמצא לאלפי שנים, למיליוני שנים, זה עולם נצח. פה זה עולם זמני. אז אנחנו מעדיפים לקבל את השכר בעולם הבא. אבל כשבן אדם, הוא בעצם מקים לו, יש לו את החדרים בעולם הבא, ואז הוא שורף אותם, ואז צריך לעשות שיפוץ, אז מעבירים לו את השכר מהעולם הבא לעולם הזה. ואז נותנים לו את השכר בעולם הזה, ואז בעולם הבא לא נשאר לו כלום. זה בדיוק כמו אותו עשיר, שיש לו שריפה בחדרים, אז מה שנשאר, הוא מעביר את זה למקום של הבית, לפרוסדור. וזה התשובה. אתה יכול לפעמים לראות אנשים רשעים, שהוא קצת פעם כיבד את אבא או את אמא, הוא נתן קצת צדקה, אז במקום שהשכר יהיה לו לעולם הבא, אז אומרים לו, בוא תיקח את זה לפה, ובעולם הבא לא נשאר לו כלום. אז זה בדיוק, זה מה שאומר לנו החפץ חיים. הוא אומר שבעצם, הרי ידוע שפעם מישהו רצה לראות את הבית של החפץ חיים. אז הוא עשה טיול, הוא שמע שיש אדם גדול שקוראים לו החפץ חיים. ואז הוא אמר, אני חייב לראות איך הבית שלו נראה. ואז הוא הלך וטייל 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 עד שהוא הגיע לבית של החפץ חיים. כשהוא נכנס לבית הוא דפק, הוא רואה פתאום כיסא, שולחן, וכל הבית בלי כלום. אין איזה סלון, ספה, מזנון, רהיטים. אז הוא שואל, הוא מקבל ברכה, מדבר עם החפץ חיים. אז הוא שואל אותו, איפה השטיחים? כן, הסלון, כל הרהיטים, כל הדברים המכובדים, איפה הם? אז החפץ חיים אמר לו, איפה הרהיטים שלך? הוא אומר לו, אני עכשיו נמצא בדרך, אז אין לי. אין לי, כי אני נמצא בדרך. אמר לו החפץ חיים, גם אני בדרך. אני בדרך לעולם הבא. אז כל הרהיטים שלי בעצם נמצאים למעלה. אני שם את כל השכר, כל מה שאני מביא איתי, זה נמצא בעולם הבא. פה אני בדרך, כמו שאתה בדרך, אתה לא סוחב את כל הרהיטים, ככה. אז זה בעצם מה שהחפץ חיים מתרץ לנו, שלפעמים אנחנו רואים רשעים שיש להם הרבה שכר פה, אז לא להתלהב. הרשעים האלה בעצם עשו כמה מצוות, אז נותנים להם את השכר בעולם הזה. ואנחנו צריכים לדעת שהשכר שלנו הוא בעולם הנצח. ושם אנחנו נראה ונזכה בעזרת השם לראות דברים גדולים. אז שיהיה לנו שבת שלום ושנזכה להתעורר ולהיות דוגמה אישית לכולם.
אמן.
ולקבל מהקדוש ברוך הוא כמה שאנחנו מבקשים, ותן בלבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, שאם אנחנו נעזור ונושיט יד, אז הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו פי כמה וכמה. אמן כן יהי רצון.
אמן.
טוב, זה 9:15, יש לי.